מזבח, 2.5 שבטים. סיפור ארוך, אני אקרא את כולו, אחר כך אני אנסה להגיד עליו כמה דברים. אז יקרא יהושע לראובני ולגדי ולחצי מטה מנשה. ויאמר עליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם, משה עבד אדוני, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם. ואתה, הניח אדוני אלוהיכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ואתה, פנו ולכו לכם לאהליכם אל ארץ אחוזתכם, אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן. רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני, לאהבה את אדוני אלוהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו ולדורכיו ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ויברכם יהושע ושלכם וילכו אל אוהליהם. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם בעבר הירדן ימה. וגם כי שלחם יהושע אל אוהליהם ויברכם ויאמר להם לאמור בנכסים רבים שובו אל אוהליכם ובמקנה רב מאוד, בכסף ובזהב ובנחושת ובברזל ובסלמות הרבה מאוד, חילקו שלל אויביכם עם אחיכם. נעצור פה רגע, כי באמת יש הבדל עצום בין שני הסיפורים, בין זה לבין ההמשך. הסיפור שקראנו עכשיו, יהושע שולח את ראובן וגד וחצי המנשה, אולי אפילו בנפרד, כן? שהוא שולח בהתחלה את הראובני ואת הגדיר, אחר כך את חצי שבט המנשה, ככה משמע. ובעצם יש פה מעין סגירת מעגל עם תחילת הספר. הספר התחיל בפרק א' בחזק ואימץ של יהושע ובחזק ואימץ שאומרים לו ראובן וגד וחצי המנשה, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד השם, נשיכם וכולי, והם ממלאים את התנאי, וזה בדיוק מה שיהושע מצווה. ואז הם אומרים, כל אשר ציוויתנו נעשה ולכל אשר תשלחנו נלך וכל אשר שמענו כן יהיה עמך, ומתחייבים אליו. אבל אחד הדברים שהביטויים שמחזירים אותנו זה רק חזק ואימץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, ובדיוק מה שיהושע אומר עכשיו לראובני ולגדי, רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני. כן, ממש אותם ביטויים
שחוזרים.
מה? כן, אבל עדיין שמרו מאוד לעשות את התורה, נכון, אין פה את זה, אבל ממש אותם ביטויים שכל אשר תשלחנו נלך, ובסוף פה וישלחם וילכו אל העולם. ממש סגירת מעגל, אם התחלנו את ספר יהושע וההתחייבות הזאת של ראובן וגד שהם הולכים עד שעם ישראל יקבל איש נחלתו, והנה הם חוזרים.
שבע שנים בעצם, זה היו משפחות
שלהם? 14 שנים כנראה.
השאלה... אולי לחלוקה
גם כן? כן. הם אמנם התחייבו על שבע, חז"ל אומרים שהם נשארו עד סוף 14. כן? זה נכון מה שאתה אומר, התחייבו על שבע, חז"ל אומרים שהם נשארו עד סוף 14, עד סוף החלוקה, והראו שם רע. 14 שנים, לכו נחם מעולכם, חז"ל אגב מספרים שאולי כן חזרו באיזשהו שלב, חזרו שוב, כל אופן לא משנה כרגע, וממש יהושע שולח, מה שיש פה אם כן זה סגירת מעגל מהפתיחה, ואת אותם מילים שהם אמרו, הם והשם, אומרים ליהושע, יהושע אומר להם. יש כאן כמובן, ניתן לראות שיש הבדל בין ראובן וגד וחצי המנשה, הבדל שהוא קשור להבדל, ליחס ביניהם. אינו דומה דין ראובן וגד לדין חצי המנשה. ראובן וגד מלכתחילה לא היו אמורים לנחול בעבר הירדן, וקיבלו את זה בעקבות בקשתם בתנאי מסוים, כן? ששני תנאים רוחניים ותנאי אחד גשמי, שני תנאים רוחניים בהבנה. שרואים שם א' את שמשה מתקן אותם בגדרות צון וערים לטפנו, אז משה משנה את זה להרים לטפכם וגדרות לצונכם, זה הסדר. הדבר השני זה הלפני השם למלחמה, שגם את זה משה מתקן אותם וגם לזה בסופו של דבר מבינים ומתקנים. אלה שני התנאים, ההבנות התובנות הרוחניות שבתור התרשות בתור מבוא בעצם לקבל את התנאי. ו התנאי הפיזי זה התנאי הגשמי, שזה התנאי שבאמת ללכת להיות חלוצים.
אם משה תיקן אותם לפני השם, לפני
אחר מישראל,
גם
לא
היה יהושע, שוב
חוזר
לפני
בני ישראל. פה אצלנו?
רגע.
למה? פרק א'? הוא מצטט אותם, לא?
הוא אומר, אתם תארו חמושים לפני אחריכם, לא גיבורי אחד, ואז אתם לא יודעים.
עד אשר יניח השם את ירש גם לשוק גם הם את הארץ אשר השם אלוהיכם נותן להם וירשתם אותן אשר נתן לכם.
לפני יש היום, לא מופיע.
כן, זה נכון שהחמושים פה זה לפני אחיכם, אבל כל השאר כן, ברוח הדברים. נכון, בפועל. ברור שגם כשמשה מדבר על לפני השם, זה אומר שהם יוצאים חלוצים לפני המחנה. כן, אבל רוח, התוכן של הדברים נשמר, עד אשר יניח השם, כמו שהארץ נכבשת בסופו של דבר, לפני השם. השם אלוקיכם יניח לכם. אמרנו כבר אז שיש פה איזשהו אפילו הקיצה של יהושע כלפיהם, כן, שהוא מזכיר לכם, נשכם, תפכם ומקניכם ישבו בארץ, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כמו שאתה אמרת, עד אשר יניח השם לאחיכם. וירשו גם הם את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן להם, וכבר דיברנו על זה שאולי הוא אפילו רומז, ששלהם השם נותן את הארץ, ועוד שלכם משה נותן את הארץ, כן? וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד אדוני. אני מסכים איתך שיש פה איזשהו צרימה קלה של שלא בדיוק כמו, כמו שמשה, אבל באמת אצלנו הוא אומר, ויאמר אתם שמרתם את כל אשר ציווה, כן? ואתה הניח השם אלוקיכם כאשר דיבר להם, פנו ולכו לכם. פנו ולכו לכם. יפה, בכל אופן מאוד מודגש, אז אם כן יש פה סגירת מעגל מאוד יפה של הספר, כל מה שהיה צריך, ראינו שגם בסוף הפרק הקודם ראינו את זה, את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם, וזה. וככה מסתיים לו ספר יהושע. למה זה חשוב להבין שזה סגירה? כי הפרשה הבאה היא כבר לא ספר יהושע. הפרשה הבאה היא כבר שייכת למקום אחר, ולכן חשוב לה לראות שהתנך סוגר את הספר. כן. היה, התחלנו עם משהו, סיימנו פה עם הפסוקים הראשונים של פרק כ"ב, ובעצם יש פה עכשיו פרשה שהיא אחרת. תכף נראה שהיא מאוד אחרת. אז רק עוד הערה, אז באמת שבט המנשה הוא לא מוכרח בתנאי, כן? הוא לא, אין עליו את התנאי, ולכן, ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, כן? ולחציו נתן יהושע עם אחיהם עבר הירדן ימה, המערבי, וגם כי שלחם יהושע ויברכם, והוא אומר להם, כן? אבל אין תנאי, אתם לא, הם לא היו צריכים מלכתחיל, לא התחייבו בתנאי, ולכן...
מה זה וגם כי שלחם?
וגם כי שלחם יהושע, כאשר שלחם יהושע אל הרמם, ויברכם, ויאמר להם מנכסים רבים שובו אליכם. כלומר, לא, מה אתה שואל עליו וגם? כן, לא רק את ראובן וגד, הוא מברך, אלא גם אותם, כן? וגם כי שלחם יהושע...
אבל פוגעת אונן וחצי
שאלת. זה נכון, הכותרת הוא קורא לכולם. החלק הראשון הוא מדבר על ראובן וגד, שהם התחייבו בתנאי. בסדר? כל השאר, חצי מנשה לא התחייב בתנאי הזה, נכון? אחר כך לחצי שבט המנשה, נראה גם ההמשך שהם לא לגמרי תמיד הולכים ביחד, גם בהמשך, בהמשך הפרשה. וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משילו אשר בארץ כנען, ללכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי אדוני ביד משה. ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען. ננסה אחר כך להבין איפה זה. ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. וישמעו בני ישראל אמור, הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. וישמעו בני ישראל ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ואל בני גד וחצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד, את פנחס בן אלעזר הכהן, ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד, נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל, ואיש ראש בית אבותם המה לאלפי ישראל. ובוא, כן, עד לפני עוד שנמשיך רק משפט אחד, הנה מה שאמרתי, שהסיפור הזה הוא סיפור שוודאי הוא סיפור מאוחר, כנראה אולי אפילו אחרי ספר יהושע, הוא שייך לתקופה שאיך אנחנו קוראים לה?
שופטים.
לא, לא שופטים. תקופה בלי ספר? תקופת הזקנים, נכון. היא מוזכרת איפה?
במשנה באבות.
ידעתי שתגידו, איפה נזכרת בתנ"ך? נכון, הוא מוזכרת בתחילת שופטים, לפני המשנה באבות, כן? אין, אז כשמתואר בתחילת ספר שופטים, כתוב, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל. תקופת הזקנים, אין לה ספר משלה. נכון, היא מוזכרת גם בתחילת מסכת אבות, על בסיס הפסוק הזה. הוא מסרה ליהושע ויהושע לזקנים, אבל זה, אם כן, תקופה שהיא תקופה בפני עצמה.
מי היו שם חוץ מפנחס?
מעולה. אנחנו לא יודעים מי היו שם חוץ מפנחס. אנחנו, כתוב פה שהיו שם ראשי האבות, בסדר? ראשי האבות. ייתכן מאוד, למשל, שמשבט יהודה...
כלב.
אני חושב דווקא על עותניאל, כן?
אלא בלי השופט.
מה? הוא נקודת הקישור, כן? הוא גם השופט הראשון, הוא בעצם נקודת המעבר. כן, אז... אבל פנחס בוודאי. זה מאוד... איך אני יודע? כי באמת, תסתכלו, בראש הפרק הקודם, ובכלל, כל פעם פרקי הנחלות, הזכרנו כבר כמה פעמים את אלעזר. ויגשו ראשי אבות הלווים, תחילת פרק א', אל אלעזר הכהן, אל יהושע בן נון, ואל ראשי אבות המטות לבני ישראל. כן, אבל זה שיש ראשי אבות המטות, כבר פגשנו את זה כמה פעמים בספר יהושע, שיש הנהגה שמלווה את יהושע, אפילו בסיפור גבעון פגשנו את זה, או כאן כבר לאורך ספר יהושע. אבל עדיין זה מתחיל מאלעזר ויהושע, וזה מתחיל, גם לפני כן ראינו את זה בחלוקה של הנחלות, בהטלת הגורל. כתוב, הנה, ואלה אשר, אני בפרק י' ד', ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון, וראשי אבות המטות לבני ישראל. זו ההנהגה. אלעזר, יהושע, ראשי אבות המטות. וכאן, בצורה מאוד מאוד בולטת, יהושע לא קיים, קיים פה פנחס, וקיימים 10 הנשיאים עמו, וקיימת פה עוד איזושהי הנהגה שנקראת בני ישראל, כן? וישלחו בני ישראל, אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה, כן? את פנחס. בני ישראל שולחים את פנחס, כן? אז יש פה איזשהו ציבור שנקרא בני ישראל, שהוא, יש לו, כן, יש לו כל, הוא שולח את פנחס ו10 נשיאים עמו, כן? הם על אלפי ישראל ויבואו אל בני ראובן ובני גד, שם אני אומר בסבריים, שימו לב שהפרשה כבר יוצרת איזשהו מצב שבני ישראל זה לא בני ראובן ובני גד, הם לא נכללים בבני ישראל, כן? כי בני ישראל שולחים אל בני ראובן ובני גד.
בכל אופן, אז הסיפור הזה, שנייה אחת, הוא סיפור, אם כן, שהוא מאוחר, ייתכן אפילו אחרי מות יהושע. אין, למרות לך, אז על פי סדר עולם, יהושע חי חוץ מ-14 שנה האלה, עוד 14 שנה. כן. כלומר, כלומר, עכשיו, עשו את החשבון, כן? אנחנו ראינו על כלב שאחרי 7 שנות כיבוש, הוא היה בן 85. אתם זוכרים? כן? חזל, לא...
הוא היה בן 40.
בין 40 בשנת בשנה השנייה, כעבור עוד 38 שנה, 78, 7 שנות כיבוש, 85, ככה חזל ספור.
יהושע
7 שנות כיבוש, נכון? עכשיו, על יהושע, אומר סדר עולם, שהוא חוץ מ-14 שנות כיבוש בראשה, הוא עוד 14 שנה, כלומר 110 פחות 28, כן? אז הוא נהיה בערך בין 89, כן? הוא בערך בין גילו של כלב. כן, 82 בתחילת כיבוש הארץ, 89 אחרי 7 שנות כיבוש. כלב בין 85 ובין 89 זה סביר, כן? פחות או יותר בני אותו גיל. כן? שלא, יש מפרשים שאומרים שלא לפי הסדר עולם, ואז צריך להגיד שיהושע כבר היה בערך בין 103, כן, שלפני, או 7 שנים כבר לפני מותו, ואז באמת אתה זקנת, זה יותר סביר.
כמה
זמן
אתה התקופה
הזאת? אם באמת, שנייה אחת, אם באמת הולכים לפי הסדר עולם, אז ההתרסה של כלב כלפי יהושע, ככוחי אז ככוחי אתה, שם בפרק י' ד' היא הרבה יותר קשה, כי יהושע לא גדול ממנו בהרבה שנים. ובכל זאת, כן, הוא ככוחי אז ככוחי אתה, וחזק לצאת ולבוא, והוא לא. מה השאלה?
כמה
זמן
הייתה
התקופה הזאת? איזה אומרים? זקנים. אה, אנחנו לא יודעים כמה זמן הייתה תקופה בזקנים. כנראה לא הייתה תקופה ארוכה. יש שני אירועים שאנחנו מייחסים לתקופה הזאת. אחד זה האירוע הזה, ואירוע שני, פילגש בגבעה, נכון, פילגש בגבעה, הוא גם כן מתאים לתקופה הזאת, אירוע המלאך בבוכים אולי, מלאך השם בבוכים,
בסדר? פסל מיכה,
שהוא?
גם פסל מיכה גם?
פסל, ייתכן גם פסל מיכה, ייתכן גם פסל מיכה, כן, כל ה... זה, תשימו לב שגם שני הסיפורים האלה, שכרגע הזכרנו אותם, פילגש בגבעה, בפסל מיכה, הם מופיעים כמו שמופיע הסיפור הזה ביחס לספר יהושע, הם מופיעים ביחס לספר שופטים, כן? עכשיו, כמו נספחים כאלה בסוף, למרות שהם כרונולוגית הרבה זה, וגם פה, ספר שמופיע בתוניס, כאילו סיפור שמופיע אחרי ספר יהושע, ובעצם הוא היה, הוא אולי כנראה קרא אחרי מות יהושע, הוא מופיע פה בנספח.
למה זה מופיע לפני הנאום האחרון של יהושע?
מעולה. אז למה זה מופיע, תענה אתה עכשיו למעלה שאלה. למה זה מופיע כאן? כי זה המשך ישיר של 9 הפסוקים הראשונים של הפרק. מה אמר להם יהושע? שמור תורת משה, רק חזק, נכון? רק שמרו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה. זה בדיוק הדיון, האם הם שומרים מאוד לעשות את המצווה ואת התורה. למה יהושע צריך להזהיר אותם לעשות שימרו מאוד את המצווה ואת התורה? איזה רב האמינה יש שהם לא יעשו את המצווה ואת התורה? תשובה, יש רב האמינה כנראה מאוד רצינית לזה, שהם לא יעשו את המצווה ואת התורה. איך אני אעשה להבין אותם?
הרב,
אם לא
שאמרת עכשיו, חזל
מזהים
את גם בתקופת יפתח.
ש?
חזל שמים את
אוקיי, שאלה טובה, שאלה טובה. א', זה חזל מפורש, זה גם שמים אותו אחר כך, עוד בתקופת אליהו. בסדר, זו שאלה טובה. מה? פנחס ואליהו. כן, אז פנחס ואליהו זה ודאי דרשה שבא להגיד על זהות השורש הרוחני שלהם, כן, ולא... לגבי לשים אותו בתקופת יפתח, זה לא קשור למה שאני אמרתי עכשיו. גם בלי מה שאמרתי עכשיו, השאלה בעינה עומדת, כן, גם להפך, לפי מה שאני אמרתי עכשיו, זה יותר קל, כי אני רק אומר שהוא התחיל לכהן אחרי מות יהושע, זה יותר קרוב לתקופת יפתח. איך שלא יצא, איך שלא יהיה, זה יצא, יוצא 150 שנה, לפחות, כן? וזה באמת לא סביר, כי הרי הוא, אנחנו מכירים אותו עוד מתקופת התורה. חז"ל מדברים על פנחס שהוא האריך ימים באמת באריכות, וזה בצורה חריגה. ייתכן, וגם כאן, גם שם את המדרש לגבי פנחס ויפתח, צריך להבין אחרת. אני לא אכנס לזה עכשיו, זה קשור בספר שופטים יותר. אבל זה גם קשור למשהו שקורה כאן, בהחלט זה קשור גם למשהו שקורה כאן, פה. זה לא מנותק ממה שקורה כאן, אולי ניגע בזה עוד מעט, באופן כללי. שחזל אומרים שזה לא רצה ללכת את זה, וזה רצה, כן. קשור גם למשהו שקורה כאן, יש כמה הסברים שאפשר לתת שם. בכל אופן, אז זה לגבי המיקום של הסיפור. הסיפור הזה הוא אם כן סיפור, לא מתקופת יהושע, כאן כפי הנראה. או מסוף ימיו, או אפילו מאחרי ימיו. כן, לפי ההנהגה, מאוד קל לראות. ויבואו אל בני ראובן ואל בני גד ואל חצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד וידברו איתם לאמור. לא עסקתי בכלל במקום של המזבח, כי אנחנו נדון בזה אחר כך. פסוק ט"ז, כה אמרו כל עדת אדוני, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל לשוב היום מאחרי אדוני בבנותכם לכם לזבוח למרודכם היום באדוני. זו שאלה מאוד תמוהה. כן, מה הסיפור של בניית מזבח? אני מזכיר לכם שכל אותה תקופה יש נוהגות במות בעם ישראל. כאילו, מה הביג דיל?
זה בחוץ לארץ.
זה בחוץ לארץ, זה אמירה מאוד של שאלה מאוד טובה אם זה בחוץ לארץ. בוא נראה אם זה בחוץ לארץ.
זה ממש
הליגות
של ירדן.
מה? אני לא הבנתי.
זה ממש הליגדת
הירדן.
לא?
איפה המזבח? איפה אתם מבינים שהמזבח? ב?
פה, בצד המזרחי,
המערבי. המערבי או בצד המזרחי?
מערבי.
כן? ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה וישמעו בני ישראל אמור הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען אל גלילות הירדן אל עבר בני ישראל. אז איפה המזבח?
צד המזרחי
לכאורה. אז זה בחוץ, הוא יכול להיות שזה מה שמביא אתה אומר, כן? שהם בונים מזבח מחוץ לארץ.
בנו אותו איך שהם חזרו?
מה?
ענו אותו איך שהם חזרו מיהושע?
זה שאלה. האם הוישובו וילכו זה מיד? אני לא יודע. וישובו וילכו בנגן כאילו מיד אחר כך ושילה.
כאילו כמה זמן הם התעכבו עד שהם ראו את המזבח?
לא, יכול להיות שזה... בכל אופן, אני לא יודע אם זה קרה מיד או... משהו שכאילו בתוך כדי הליכה הם בונים את המזבח, יכול להיות שלוקח זמן עד שהוא נהפך לאיזה... משהו רציני, אטרקציה או זה, בכל אופן... זה קורה בדיוק בסוף ה-14 שנה, כן? אם זה באמת, כמו שאמרנו, שהם נשארים עד סוף ה-14 שנה, אז זה מובן שיש, לא כפי מה שאמר סדר עולם, אלא שבסוף ה-14 שנה, ולא בסוף 7 שנים, הם חוזרים, כמו שאמרו חז"ל, ואז יהושע מת, וכשמי שישאר עכשיו מטפל בסיפור, זה פנחס והזקנים. כן? זה מתאים מאוד, כפי מה שאמרו חז"ל. אולי זה המקור באמת לדבר חז"ל, יכול להיות. הלאה. המעט לנו את אבון פאור אשר לא התאהרנו ממנו עד היום הזה ויהי הנגף בעדת אדוני ואתם תשובו היום אחרי אדוני והיה אתם תמרדו היום אדוני ומחר אל כל עדת ישראל לקצוף. בעיה. א', מה הקשר לפאור? פאור היה קשור לזנות ועבודה זרה אולי, כן? אבל איך זה קשור לבניית המזבח?
באותו אזור אולי.
אתה רואה סוג שיש בו בחינה של עבודה זרה? אותו אזור, מצוין, זה אותו אזור, כן? מדובר באותו, פחות או יותר באותו אזור, אבון פאור בשיטים, כן? זה ממש קרוב, יפה. טוב, ננסה עוד מעט לחזור על זה גם כן. ואתם תשובו היום, מאחרי אדוני והיה אתם תיבדו היום אדוני ומחר על כל הדת ישראל לקצוף, כן, זה מזכיר לנו את קצת קורח, נכון? האיש אחד יפתה. ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני אשר שכן שם משכן אדוני, ויחזו בתוכנו, ובאדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו בבנותכם לכם מזבח, מבלעדי נשבח אדוני אלוהינו. מה זה ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם? מה, איפה הם מראים ההפך, הם לא מראים שתמאה ארץ אחוזתם, הם מראים שהם בונים שם מזבח. איפה, מה זה ואך אם, מה? לא, לא בונים אותו. זה ברור שהם לא בונים אותו לעבודה זרה.
לא, אבל הם חושבים שכן.
מה, שהעשרת השבטים חושבים שהם בנו שם, אבל איך רואים מכאן שטמאה ארץ אחוזתכם?
אולי שהשפיע עליהם.
אולי שהשפיע
עליהם.
אולי שהשפיע עליהם. למה לא בניתם את זה אצלכם? למה בניתם את זה דווקא בעבר הירדן המערבי? מה
שמושבת
לכם איזושהי
בעיה
עם הארץ שלכם.
אז אתה טוען שהמזבח הוא בעבר הירדן המערבי. אם המזבח הוא בארץ בעבר הירדן המערבי, לכאורה הטענה הזאת ברורה, כן? שאתם בונים לעצמם מזבח בעבר הירדן המערבי, וזה אומר שהם מבינים שארץ אחוזתם מתמאה. זה נכון. אני באמת רציתי, אני באמת נוטה לפרש ככה. זה בדיוק מה שהם אומרים לנו. אתם יוצרים חלוקה בתוך ארץ ישראל, למרות שארץ ישראל היא אחת.
אבל יש חלוקה.
מה? נכון, יש חלוקה, אני באמת לא יודע, אבל היא לא טמאה. נכון. הלא החם בן זרח מעל מעל בחרם ועל כל הדת ישראל להקץ, והוא איש אחד לא גבה בעוונו. כלומר, אין בעצם טענה, ברור למה מזכירים את חטא החם. חטא החם מוזכר בגלל שמה שהוזכר מקודם, כן, מחר על כל הדת ישראל בסוף. אדם אחד חוטא, יש ערבות הדדית, ובסופו של דבר, זה אפילו שאתם בעבר ההוא של הירדן, ברגע שעם ישראל נכנס לארץ, יש ערבות הדדית, וכולנו... ויענו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה, וידברו את ראשי אלפי ישראל. אל אלוהים אדוני, אל אלוהים אדוני, הוא יודע וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל, ואדוני, אל תושיינו היום הזה. לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי אדוני, ואם להעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, אדוני הוא יבקש, ואם לא מדאגה, מדבר עשינו את זאת לאמור. מדבר כלומר משהו, מלשון דיבור. מחר יאמרו ביניכם לבנינו לאמור, מה לכם ולאדוני אלוהי ישראל? וגבול נתן אדוני בינינו וביניכם, את בני ראובן ובני גד, את הירדן. אין לכם חלק באדוני, וישביתו ביניכם את בנינו לבלתי ירו את אדוני. נכון מאוד, מנשה נעלם, כי באמת בינו לבין בינינו, בינו לבין אין את הירדן, נכון. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח, כי עדו בינינו וביניכם. אז בנינו מזבח כדי לא להקריב עליו. הבנה ראשונה, אם כן, מה משמעות המזבח?
סימן.
מזבח?
סימן.
סימן, נכון. כן, זה מזכיר את הסיפור על יהודי שהוא עלי בודד, מוצאים אותו אחרי 30 שנה, כן, והוא גר שם, יש לו שני בתי כנסת. אומרים לו, מה, יהודי אחד צריך שני בתי כנסת? כן, זה אני מתפלל ובזה אני לא נכנס. נכון, אז זה בעצם מה שהם אומרים, כן? באמת זה הסיפור, כן? אנחנו בנינו את המזבח הזה כדי לא להקריב עליו, נכון? שבעצם, זה באמת ככה. כלומר, המזבח הזה, בזה שאנחנו לא מקריבים עליו, זה עד, זה העדות, לא המזבח עדות. זה שיש פה מזבח גדול, והמזבח הזה הוא לא מקריבים עליו, זה מעיד שיש רק מזבח אחד שכן מקריבים עליו, שהוא שם, כן, שהוא בשילו. לא, זה נכון שיש במות.
למה בשילה נעשה?
כנראה שיש איזשהו פער. כן, השאלה שלי הייתה... במות זה לא בסדר.
בשילה נעשה במות גם.
אנחנו מזבחים בבמות.
נכון?
כשכל עוד לא היה מזבח בשילה, היה אותרו במות, נכון? גם האמת היא גם בשילה עוד אותרו במות.
נכון? רבי שמעון, אבל זה...
אחרי שילה הוא...
מחלוקת.
מה
אני?
זמן שילה לא היה אותרו.
נכון. אחרי שילה אותרו וגם לפני שילה אותרו. כן. אז בעצם, זה ברמה זה לא בסדר, אבל זה לא כזה חטא נורא והיום, כמו שהם טוענים. ברור שהחטא פה לא כנגד איסור במות, לא כנגד זה הם טוענים. שאלה היא מה הטענה, כן, מה בדיוק הטענה של ראובן וגד, של עם ישראל כנגד ראובן וגד וחצי משה. אז אמרתם שאולי הטענה של עבודה זרה. כן.
נכון.
הוא
במות, כל שבט עשה לעצמו במה משלו.
מה?
כל שבט עשה לעצמו במה.
אפילו הוא יכול להיות שבערים, בערים היו במות.
בן אדם יחיד.
מה?
בן אדם יחיד
זה יכול. היה יכול לעשות, כן.
אבל הם עשו משהו שבטי.
הם עשו משהו יותר משבטי, כן. כן, בסדר, בכל אופן זה, אני חושב שהדגש פה, אז התובנה הראשונה על המזבח שזה מזבח, מזבח שהעד שבו הוא בזה ש, שלא בונים. ולא אמרו, כן, כן, כן.
אני
מדבר
על
הסיפור
של
הרב,
אני
חושב שהוא
היה
מזבח
שהוא
מזבח
שהוא
מזבח שהוא מזבח
שהוא
מזבח
שהוא
מזבח שהוא מזבח שהוא מזבח
שהוא
מזבח שהוא מזבח שהוא מזבח שהוא מזבח שהוא מזבח שהוא מזבח שהוא מזבח שהוא מזבח
שהוא
מזבח שהוא
מזבח שהוא מזבח
נכון, לפני שהוא הגיע לשילוק, אז היה מותר במות, וגם אחרי שהוא היה בשילוק הותרו במות. וגם כשנבנה בית המקדש נאסרו במות, ואף על פי כן המשיכו עם הבמות, עד תקופת כן יאשיהו. אבל הרבה שנים עוד היה במות. כן, זה לא אגב מנע מהם להיות מלאכים צדיקים, כתוב, וראה את השם, רק עוד העם מזרחים כתוב מהבמות. ונאמר, והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו, ראו את תבנית מזבח אדוני אשר עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם. חלילה לנו ממרוד, חלילה לנו ממנו למרוד באדוני, ולשוב היום מאחרי אדוני, לבנות מזבח לעולה למנחה ולזבח, מלבד מזבח אדוני אלוהינו אשר לפני משכנו. וזה מה שכרגע הסברתי, שהבנה ראשונה במזבח היא שהוא עד בזה שאנחנו לא עושים. וישמע פנחס הכהן נשיאה ידיו ראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה ואיתה בעיניהם ויאמר פנחס בן אלעזר הכהן לבני ראובן ולבני גד ולבני מנשה היום ידענו כי בתוכנו אדוני אשר לא מעלתם אדוני המעל הזה אז הצלתם את בני ישראל מיד אדוני ואשר פנחס בן אלעזר הכהן נשיאים את בני ראובן ומת בני גד מארץ הגלעד שהוא מנשה נעלם אל ארץ כנען אל בני ישראל וישיבו אותם דבר ואיתה בדבר בעיני בני ישראל ויברכו אלוהים בני ישראל, ולא אמרו להעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, חזר פה השם שלו, כי עדו בנותינו, כי אדוני האלוהים. איך קראו למזבח? קראו לו ש... קראו לו ש... יבוא. יכול להיות שקראו לו כי עד. איפה מצאנו דבר דבר כזה?
גל עד.
נכון, גל עד שגם שם, זה גל אבנים שהוא עד והוא גם ניצב על גבול בין יעקב ובין לבן. נכון, מתבקש. כן, אז יכול להיות, כשזה היה השם של המזבח, שהוא עד, כן, שהוא... המזבח לא מצאו, לפחות במבט ראשון לא מצאו את המזבח.
זה
יכול
להיות שמוצאים מזבח, מוצאים
לידו
עצמות.
זה עכשיו כאילו,
עוד יותר.
כן.
גם אם
ניצאו
עצמות,
לא יכול להיות המזבח. איפה זה גלילות הירדן? אז הייתי שהמפרשים פה כבר אומרים שגלילות הירדן זה כנראה קשור לגלגל. למה קשור לגלגל? הגמיה, גליל וגלגל זה מילים שמתחלפות. ראינו את זה כבר בספר יהושע, נכון? מלך גויים לגלגל, כתוב. למד זאת אנחנו יודעים ביחס. כן, זה מוזכר גליל גויים. כן? אז זה מלך גויים לגלגל. כנראה שגליל וגלגל הם דומים, יש גם שעון בצי וגם הם קשורים אחד לשני. יש פרשו שמדובר פה על הגלגל, אז אנחנו דיברנו בזמנו על זה שהמילה מול בתנך אין פירושה כמו שאנחנו מפרשים מול. כלומר,
ליד,
או בסמוך, או למרגלות. מה?
גם עצם זה ליד.
נכון, עצם זה ממש... צמוד, נכון, אבל מול זה הרבה פעמים ליד, לירקתי, כן, מתחת, למשל ראינו את זה חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל, כן, אז זה תיאור ממש הזוי, חצי עומד מול הר גריזים וחצי עומד מול הר עיבל, נו, אז למה להגיד ככה, תגיד חצי ליד הר גריזים, חצי על הרבה, למה נתאר כל אחד בזה, בהר שהוא מולו, אלא באמת הכוונה היא שחצי עומד למרגלות הר גריזים, והחצי השני עומד למרגלות הר עיבל. ראינו דבר דומה אצל בוצץ בוצץ וסנה, נכון? זוכרים? השן האחד מצפון אל מול גבע והשן מדרום אל מול מכמס, נכון? הפוך, אני לא חשבה. שם
שן הסלע מהעבר מזה, ושן הסלע מהעבר מזה, ושם האחד בוצץ ושם האחד סנה. השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבה. מנגב מול גבה, כן? אבל גבה היא נמצאת, כן? הדרומית. אז איך יכול להיות האחד מנגב מול גבה? זה שמול גבה הוא צריך להיות הצפוני. אתם מכירים את האזור? ג'אבה, מוכמוס, ליד שער בנימין שם. מכמס, צפונית, ג'אבה, מדרום, גם מצד שני של הכביש.
ג'אבה זה גבע?
מה?
ג'אבה זה
גבע כאילו? לא, לא, ג'אבה זה גבע ומוכמוס, מכמס, המעברה ביניהם, נכון? ועובר ביניהם, וזה המעבר שם. ובאמת מי שמכיר, יש אפילו, יש את הדרך, אפשר ללכת עליה, יש בסיור עם יולי לצור, יש את הדרך הקדומה, עוברת ומכמס לגבע, אפשר לזהות את בוצץ וסנה. עשינו שם סיור לפני כמה שנים עם חבר'ה מיודדת אצלנו.
איפה ש...
נתן בזה כפסולת פלישתים? כן, כן, כן. אפשר ללכת, אפשר לזהות את, את המצוק ממש, וזה הביטוע, רק הזה לא מסתדר. שם, השם אחד, מצוק מצפון מול מכמס, הוא לא צריך להיות מול מכמס, הוא צריך להיות ליד או למרגלות מכמס, זה היה ממש מושלם, כי הוא באמת מתחת לכפר. והשני מול גבה, מתחת לגבה. אז הנה, אנחנו רואים עוד פעם שזה ליד או למרגלות, או כמו שאומר, בלק ובילם, כן? והוא שוכן ממולי. אם הוא שוכן ממולי, איפה הוא צריך להיות? באיזה צד של הירדן? צד השני של הירדן, אבל הוא לא שוכן ממולי, הוא עוד לא חצו את הירדן. אז איפה, מה זה ממולי? למרגל אותי, כן? הוא נמצא שם במישור מואב, ועם ישראל מתחתיו שם במישור השיטים, מתחת. כן, אז איפה הוא שוכן ממולי. אז מול, הרבה פעמים זה למרגלות, או בסמוך, או ליד, יש עוד הרבה, כן? אנחנו בחוברות, במשכן.
כשאתה נוסע
במי שליד
ים המלח,
אתה רואה
מול את
הרי מואב
או משהו כזה?
כן, רואים,
אתה רואה מואב. שם היית
מואב? בצד הצפוני של ים המלח.
באיזור
מואב? בצד הצפוני של ים המלח. אפשר לראות את הנבוע, הנבוע ממש קל לזהות אותו. יש לו טיפה שחורה כזאת, מיוערת, מאוד קל לזהות אותו כשמחים שם. בכל אופן, אז מאוד קל, אם כן זה, אם כן זה מול, זה הכוונה למרגלות, ובאמת, את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. איפה המזבח? אני נוטה לפרש כמו שאתה הצעת, שהמזבח נמצא בצד מערב ולא בצד מזרח. זה מחלוקת בין המפרשים, המפרשים פה, יש כאלה שפרשו לכאן, יש כאלה שפרשו לכאן, בגלל שכתוב מצד אחד אל עבר בני ישראל, כן? אם זה הכוונה בצד של זה, ישראל וכו'. יש בזה, אם כן, מחלוקת. אם באמת דברינו נכונים, אז באמת, ראובן וגד, לא, זה, ולפי זה מובן, אם טמאה ארץ אחוזתכם. הם לא רוצים, הם מבינים שהם חיים בארץ טמאה, וזה בעצם הם אומרים שהם הם, הם מבינים שהם בנחלה נפרדת, ועל זה שהיא לא קדושה. וכנגד זה יוצא נגדם עם ישראל. אם באמת דברים נכונים, שעם ישראל יוצא נגדם על זה שהם מבינים. עכשיו, בזה צריך לחזור לדברים שהזכרנו אותם בתחילת שנה, שהירדן הוא גבול טבעי. גבול טבעי שקשה למעבר, ואנחנו היום לא תופסים את זה כי זה נראה לנו כמו איזה זרזיף, אבל כשמים זורמים בירדן כל השנה, אז הירדן הוא נעשה, כל אזור גאון הירדן נעשה מיוער וצפוף, אני אצא לכם פעם לנסוע שם, באמת הוא מיוער וצפוף, ואז באמת והוא מתמלא בחיות טרף, כמו שמתארים הנביאים שערי עולה מגאון הירדן או כל מיני ביטויים כאלה, ובאמת הוא גבול טבעי שהוא מהר מאוד, זה אומר שהוא נעשה גבול מנטלי, כן? כלומר מתפתחים שני עמים שונים מעבר לקו הירוק, מה שנקרא, ופשוט, מעבר לקו הירוק, יש מין משהו שקשה לעבור, זה משהו מנטלי, שאדם, הוא לא יודע מה קורה אחרי הקו הירוק, הוא בטוח שחיים שם אנשים עם קרניים וזנב, הוא פתאום מגלה שאנשים שם גם גרים בבתים, עובדים בעבודה הזה, בהייטק, לא יאומן. ועושים, ורצים מסביב ליישוב בערב, ממש כמו בגבעתיים, כמו בגבעת שמואל, זה אותו דבר בדיוק, לא יאומן. באמת ככה נוצר, בגלל שיש איזה גבול מדיני או גבול גיאוגרפי, אז יש, נוצר כל אחד במקום שלו, ומהר מאוד נוצר, את מה שמתארים פה בני גד ובני ראובן, זה לא הזוי, זה מה שקרה, זה באמת מה שקורה בהמשך התנ"ך, מי שקצת קורא הלאה. בספר שופטים, בספר שמואל, בספר מלכים, או אישה דברים האלה, אכן קרו. כאשר, דיברנו קודם על פנחס ויפתח, מה קורה כשמנהיג אחד הוא מהצד אחד של הירדן, והמנהיג השני הוא מהצד השני. נראה לי שזה אולי אחד הדברים שחזר רצו לרמוז שם, בהקשר הזה, שקשור לענייננו. אבל עזבו רגע את יפתח, את מה שחזר מוסיפים שם את יפתח, זכו בשני מנהיגים שטובחים, כן, או לא טובחים, שני מנהיגים שהבני אפרים מתנכלים להם. גדעון ויפתח. כן, שניהם, שני המנהיגים האלה, יש להם משהו משותף. שניהם משבט מנשה, רק בהבדל קטן. גדעון הוא מחצי המנשה שבעבר המערבי, ויפתח הוא מחצי המנשה שבעבר המזרחי. איך מגיב יפתח לאנשי אפרים? כן? טובח בהם בלי חשבון בכלל. יפתח היה לו בסדר? והתחל לשרוף עליך באש, נכון? ואיך מגיב גדעון? על אותו רוללות אפרים עם ציר אביעזר, הם איתו מאותו צד של הירדן. כשזה מגיע לאנשים מהעבר השני, בסוכות ופנואל, הוא לא עושה להם חשבון. זה לא פשוט, זה לא פשוט, כן, איך, מתי אתה מגיב ככה ומתי אתה מגיב ככה. יש הרבה חיכוכים בין שני הצדדים האלה. כשמלך היה רוצה לברוח, הוא היה עובר את הירדן. רואים את זה אצל איש בושת, רואים את זה אצל דוד, רואים את זה אצל ירבעם. הירדן הוא גבול שקשה לחצות אותו. אני בורח, אני עובר. מה? לא, כשהוא בונה את פנואל, נכון? הוא בונה את יוצא, ואחר כך הוא יוצא ויוצא משם ויבן את פנואל. למה הוא בונה את פנואל? לא משנה, זה מסע שישק וכל זה שהוא נדחה. זה מזרח. בסדר, אבל עובר את הצד, שם הוא יכול להתבסס, ישבושת, יכול להתבסס, אף אחד לא מפריע.
למה הסכים לו? באמת אם זה כזה מסורך, זה מועד לפורנות וזה, אז למה משה לא חשב על זה,
הוא יהושע? בסדר, אז בשביל זה בדיוק, כן היה שם איזה, יהושע כן עשה איזה משהו בהתחלה, אתה רגע נהדה, שנייה לחזור את זה, דיברנו על זה בתחילת שנה.
זה משה עשה שני מנשה.
באמת זה לא פשוט, זה מה שהנציב אומר. מה שאתה אומר. אני לא, פשוט זה לא בטוח שזה פשוט כל כך כמו שאתה אומר, אבל מי שאנחנו דיברנו על זה שאולי שבט מנשה כן כבר, לפחות היה לו זיקה למקום, עוד מלפני כן.
זה היה אפרים.
מה שהבאנו תלמיד רס"ב.
אמרנו על זה אפרים.
מנשה, יאיר ומחיר ומנשה, זיקה שלהם לעבר, גם אם הם לא גרו שם, לפחות היה להם איזושהי זיקה קדומה לאזור הזה. לא משנה כרגע, אבל מה שאתה אומר, אומר הנציב, שכן, היו עניים לדבר הזה. כל ספר מלכים, תסתכלו על ממלכת ישראל, תעברו, הרי בדרך כלל המלכים שם הם מנשה, מאפרים, מהאזור הזה, כן, פחות או יותר, תראו שהרבה פעמים השושלות מתחלפות בין שושלת מהצד הזה לשושלת מהצד השני של הירדן, ואז באמת לא פלא שכל אחד תופח את השני ואיזה
המעבד. איזה מלך
היה מצד
השני?
מה?
איזה מלך
היה מצד
השני?
כל ספר מלכים בית, כל המלכים הקטנים. כמה ראשונה שעבדת? ירובעם כבר דיברנו.
אלה בן פעסה,
מורי יפעל. ולכן בן גנית, בן חזרה. כן, השאלה היא לא השמות, השאלה היא המקומות שמהם... טוב, שלום בן יבש זה אחד, אבל אני ראיתי כמה. בן גינת לא כתוב במפורש, שהוא...
פה, שבט... טוב, אני לא רואה עכשיו, אני זוכר שעיינתי את זה בזמנו וככה יצא, ואני לא רואה כרגע. ושאני באמת לא רואה כאילו איך...
בקפקציה יש 50
ישיבות
בני הגדולים.
מה?
ולחבר'ה
יש 50 ישיבות מבני הגדולים. בסדר, זה אחד, שהוא באמת אחד האחרונים. וכמה וכמה כאלה, שזה עובר בסירוגין, אז זה היה ההתרשמות שלי.
השבטים
שם
היו עד שמערכות ישראל
הייתה? לא, הם גלו לפני. למה? מה פתאום? שהולכים ללכת
ישראל. אבל גלו לפני, היה להם הגלות.
הם היו כבר קודם, בוודאי.
לא, לפני גלות ישראל.
עוד לפני גלות ישראל, עוד לפני מלכות ישראל. אז זה פקח בן רמליהו, זה באמת גלעדים, אבל לפניו, מנחם בן גלעדים, זה לפניו. לא יודע. חוץ מפקח ראיתי מכיר עוד כמה ואני אחפש את זה אחר כך. עוד כמה מלאכים שהם היו מהצד, מהעבר השני, ושיש איזה, איזה תחרות כזה, בין מי נגד מי, כן, פעם הצד הזה, פעם הצד הזה, כמו שראים בספר שופטים, רואים את זה בכמה מקומות. טוב, אז זה דבר אחד. אז דבר ראשון, אז מה שאמרנו, שיש פה, אם כן, גבול שהוא גבול שנהפך להפרדה, זה מהר מאוד הוא נהפך גם להבדלים מנטליים, ובסופו של דבר אלה לא סובלים את אלה, הם ההם והם ההם מצד הזה, וזה, מה, איך עוזר מזבח? יכול להיות שמזבח בצד המערבי, מה שהם חשבו שזה נותן להם איזושהי דריסת רגל בצד המערבי. איפה המקום הכי קדוש שהם יכולים אולי לבנות מזבח? כן, אז הם, למה הם בונים את המזבח שם? כי הם מבטאים שהמקום הכי קדוש לדעתם הוא הגלגל, זה ממש לפני חציית הירדן. אותו שם, ובעצם הצד השני הוא אם טמאה הארץ אחוזתכם. אז זה באמת, אומרים עם ישראל, לא. עם ישראל מבין שהם מפרשים, שהם מקום לפני עצמו, שם הקדוש ברוך הוא לא נוכח. הרי אין נוכחות שכינה כביכול, אם אתה לא יכול לבנות שם המזבח, כי הקדוש ברוך הוא לא נוכח שם באותו מקום. בהרבה מקומות אפשר לראות שלפעמים מזבח הוא מבטא את המקום, לא תמיד, אבל מבטא מקום שבו הקדוש ברוך הוא מופיע בארץ. למשל, או מזבח, מצבה, כן, מזה שהקדוש ברוך הוא, אצל אליהו בהר הכרמל, אצל עיני השם ניצב עליו וזה, האבן הזאת ששמתי מצבה, איזשהו מקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה הנוכחות שלו בארץ. ובעצם בזה שהם בונים את זה, בעצם זה מה שהם אומרים, כן, ככה עם ישראל מבין, עשרת השבטים מבינים שהם אומרים בעצם, שהם איזה שבטים נודדים מחוץ לארץ ישראל, כן, ו... אבל הם לא שייכים.
ויש הבדל במעלה בינם.
מה? יש הבדל במעלה, אין ספק שארץ ישראל, שהיחס בין ארץ ישראל לבין הוא מורכב, אבל הוא מורכב, יש, מצד אחד זה ארץ ישראל, מצד שני הייתי אומר זה לא ארץ כנען. היא לא קדושה בקדושה הסגולית, אבל היא כן קדושה בקדושה הבחירית. יש עם ישראל גר שם, זה איזושהי הרחבה, רואים את זה בכמה מקומות. ברגע שארץ ישראל מתקדשת, אז גם אפשר להרחיב אותה, וזה, זה איזשהו, כן, זה לא כיבוש יחיד. וברגע שאתם אומרים שאי אפשר לפנות שם מזבח, בעצם אתם מבטאים שאתם לא שייכים בארץ ישראל. כן, וזה שאתם בונים את המזבח ממערב. ככה נראה לי בפשט להבין את ה... ואח אם טמאה ארץ אחוזתכם. אם אתם חושבים באמת שארץ אחוזתכם אי אפשר, אין שם נוכחות שכינה, אז רבה, כנסו, תעברו בחזרה. את הארץ וזה. אם אתם לא מבינים שהארץ שלכם היא קדושה, וזה אחד הדברים שכבר ראינו, לא נעריך בזה עכשיו, שבתחילת הספר הוא שיהושע, גם משהו ביהושע וגם במשה, שמה שמשה אומר להם, הארץ שלכם תתקדש כשתעזרו לעם ישראל לכבוש. כלומר, זה שהם ראובן וגד עוזרים לעם ישראל לכבוש את ארץ ישראל, אגב זה גם להלכה ככה, זה לא הרגע שהם עושים טובה, אלא גם הארץ שלהם היא לא ארץ ישראל עד שלא כובשים את ארץ כנען. אבל ברגע שכבשו את ארץ כנען, גם הארץ שלהם מתקדשת. כן? כל הבדלת הערים וכו'. כן? שאי אפשר להבדיל את הערים שם, כל עוד לא נכבשה הארץ. הרמב"ם פוסק את זה להלכה. אז כרגע, אחרי שהארץ פה נכבשה, עכשיו זה נעשה קדוש. אומרים להם, אל תבינו נכון, כל מה שעכשיו אתם יכולים להיות שם, זה רק בגלל שיש פה קדוש וגם שם עכשיו קדוש, ולא איזה נספח כזה שלא קשור. ברקע עומד אבון פאור. מה הקשר לאבון פאור? אני חושב שיש פה, אבון החן, בסדר, זה בגלל הערבות, הסברנו, יכול להיות שזה קשור, שזה עומד שם ברקע, גם הוא אגב באותו אזור, נכון? גם הוא באותו, ביריחו. עומדים שם, בשני עברי הירדן שם היו שני חטאים, מצד אחד חטא חן, מצד שני חטא בעל פאור. יש קשר בין שני החלקים האלה, בין שני המקומות האלה, ואני חושב שהקשר הוא שזה חטאים של בודדים. מה הכוונה חטא שם? חטא פאור לא היה חטא של בודדים. חטא פאור היה חטא של בודדים בזה שהוא היה חטא של שבט בודד. שבט שהוציא את עצמו מן הכלל. באמת הרי מתבקש כשאנחנו מחפשים בעבר הירדן, איזה ש... מה?
חטא חן היה חטא של בודדים?
חטא חן היה חטא של... אנחנו הסברנו שהיה חטא של בודד שנבע מהכלל. נבע מהכלל. אחד עשה, איש אחד לא מת בעוון, הוא רק הוא מת בעוון. כן? אבל... איש, אבל כולם היו שותפים ברעיונית, דיברנו על זה בזמנו, בסדר? אותו דבר גם, גם חטא בעל פאור, חטא שבונדים, אולי שכל עם ישראל השאר, מגיפה וכו', אבל שבט שמעון הוא השבט שחטא, כן? דיברנו על זה בזמנו, על ההתחלפות של שבט מנשה ושמעון, בגודל של השבטים, זוכרים? במפקד, המפקד בתחילת ספר במדבר, שבט שמעון, שבט ענק, 59,000 איש. במפקד בפנחס, 22,000. ושבט מנשה בדיוק הפוך.
רב,
איפה
שאלה כשבט שמעון
שחטא בעיקר? בסופו של דבר,
אפילו
מוזר לשמור. לא, המפרשים אומרים, זה באמת לא, זה לא נמצא. הם מפרשים שם בפנחס. שרוב, כמדומני הרמב"ם.
אין לזה אחרי הפסוקים.
בפסוקים רק כתוב ש...
בני ישראל.
לא, כתוב את זמרי. זמרי
הוא מרגע פנחס, בסוף
מלאק שמרי. בחז"ל מופיע... בחז"ל מופיע, כן, שכל שבט שמעון נקהל על פנחס. אגב, זה מסביר עוד יותר למה דווקא פנחס כאן הוא זה שמגיע, כן? כי הוא הרי קשור לחטא הזה. אם באמת זה קשור לחטא שם. אתה צודק, כשבפסוקים כתוב בני ישראל. אין ספק שלא רק שבט שמעון, אבל כנראה שהוא היה, זה היה גם הגיוני, כאילו אם ראש השבט עושה לעצמו דין, אז כאילו יותר אנשים משלטו. בכל אופן, לגבי המפקד, על בסיס המפקד המפרשים מוציאים שרוב המתים היום המגפה היו משבט שמעון. כן, או שרוב או כל המתים המגפה היו משבט שמעון, שצונח ככה באיזה 20,000+ אנשים, שזהו, דיברנו על שבט מנשה, שהוא מחליף אותו בגודל. עכשיו אפשר להבין אולי שהוא לא רק מחליף אותו בגודל, אלא גם מחליף אותו במיקום. כלומר, הרי המשולש הרגיל, הרגיל במדבר הוא ראובן, גד ושמעון, לא בחצי המנשה. זה המשולש הרגיל, נכון? מטה ראובן, לאדם מטה ראובן, אתם איתי? כן, שם יחד עם מטה ראובן, זה מטה שמעון ומטה גד. מטה שמעון, אלה שלושת השבטים שהיו אמורים לנחול בעבר הירדן, מחליף את שמעון מנשה. זה הגיוני שאגב, מחליף את שמעון מנשה, אני מזכיר לכם שיעקב כבר אמר שאפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, אז זה בהתאמה, כן? שבאמת יכול להיות שהוא מחליף אותו, הוא ממיר אותו, כן? יכול להיות שמתתחילה באמת שבט שמעון, הרי ברור ששבט שמעון לא היה אמור לקבל נחלה, כי נאמר חלקם ביעקב אפיצה מישראל. אף על פי כן יכול להיות שהוא היה צריך לא להיכנס לתוך יהודה, אלא לאכול, זה יכול לבוא לביטוי בזה שהוא ינחל עם ראובן וגד באזור שלהם באיזושהי צורה. ברגע ששמעון חוטא בבעל פאור, בעצם מתבררת, ממש כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת, שמתברר, כאן מתבררת הקנאות, דיברנו על בירור הקנאות של זה, ועכשיו שבט שמעון, אי אפשר להשאיר אותו שם באזור, כן, אחרי שהוא חוטא שם עם בנות מואב, המואבים, דיברנו על זה שהמואבים נשארים שם תחת שבויים, תחת סיחון, נכון, נתן בניו לשביט, במדבר. עם ישראל כובש את סיחון, רואה לך מואב, עבד את העם כמוש, נתן בניו לשביט, נכון? כלומר, מואבים שם נמצאים תחת השלטון של סיחון, וכל הסיפור עם בנות מואב, שהעם מתחיל לזנות את בנות מואב, שבט שמעון, הוא כבר, הוא אולי אפילו יודע שבאיזשהו מקום הוא לא יקבל נחלה כמו שצריך, אז הוא, כן, מתפרק שם ראשון, כבר בעבר הירדן, והתוצאה של זה היא שמשה לא משאיר אותו שם. משה עוקר אותו ומכניס אותו פנימה. מי שמחליף אותו אולי זה חצי המנשה, כן? באיזושהי צורה. אז המשולש הזה, אבל ככה המשולש הזה התפרק. יוצא כאן שאם כן, יש שבט אחד שהוא פורק שם את העול, כמעט כולו נמחה, וזה, זה כבר עושה לנו אסוציאציות לשבט בנימין בהמשך, גם כן, זימה, אותו דבר, מאוד דברים שבאמת מקבילים, גם לא רחוק בתקופה, כן, לא רחוק בתקופה, כנראה פחות או יותר עדיין בתקופת הזקנים. רק ששם הסיפור יותר קשור לשופטים מבחינת התוכן, הסיפור שם, כן, של פילגש בגבעה, הוא סופו של, סיפור שבסופו של דבר איש הישר בעיניו יעשה וכל שבט לעצמו. כן, וזה בא על דרך השלילה לספר שופטים, נגיע לשם נדבר על זה. כן, ממש ההפך תקופת השופטים, זה בא להדגיש את הנקודה של תקופת השופטים. פה הסיפור מסתיים עם סוף טוב, כן, סיפור אופטימי, שבעצם מראה שיש איזשהו לקח שלמדו מהזה ששבט שמעון, זה ועכשיו שיש שני שבטים שהם רוצים אולי להוציא את עצמם מן הכלל, כן, אז זה גם לא פלא שחושדים מהם על זה שהם היו הרי שותפים באותו מחנה לשבט שמעון, כן, אז יכול להיות סמוכים לו במחנה, כן. או לרשע ולא לשכנות, כמו שאומר רשע על כוח. ייתכן מאוד שבאמת יש טעם טוב באמת לחשוד בהם בנקודה הזאת. כלומר, עם ישראל לא סתם נדלק כשהוא רואה שראובן וגד מקימים להם, הם זוכרים מה קרה בפעם הקודמת באותו אזור בדיוק, כששבט מאותו חונטה, מאותו אזור, שכן, עשה דין לעצמו. זה ההשוואה. לאבון פאור, המעט לנו את אבון פאור אשר לא התארנו ממנו עד היום הזה, ויהיה הנגף בעדת אדוני ואתם תשובו היום מאחורי אדוני. זה מתחיל במזבח, שאתם זה, אתם תהיו ארץ משלכם, ואחר כך כל אחד עושה אלוהים לעצמו, ובסופו של דבר אתם עם נפרד. היה בדיוק עכשיו שערה גדולה על הדגלנות ביום העצמאות, שעשו שם עם אחד, נכון, איך זה הלך? מדינה אחת. עם אחד מדינה אחת. עם אחד מדינה אחת. כן, זה באמת, זה בדיוק מה, זה המשמעות. דיברנו על זה בזמנו, וזה, יש לי עוד כמה דקות, דיברנו על זה בזמנו, שחציית הירדן מבטאת את הפיכת שני החצאים לארץ אחת. וזה שראובן וגד נכנסים עם עם ישראל והארץ, ולרגע אחד אין את הירדן, כן? והקדוש ברוך הוא עמדו, כן, עמדות רגליו כביכול בירדן, כן, ארון הברית, מקום כפות רגליו של הקדוש ברוך הוא עומד בתוך הירדן, וזה מבטא את זה שהקדוש ברוך הוא, כן, הוא אלוהי כל הארץ. זה הביטוי שמופיע שם, אני מזכיר לכם, חציית הירדן מופיע שם פעמיים, אלוהי כל הארץ. כל הארץ הכוונה שני הצדדים, וזה באותו רגע מתאחדת לגמרי, כן, הארץ בכניסה הזאת. צריך לראות שהארץ לא מתפרקת כשראובן וגד עכשיו עוברים והיא נשארת. זה מה שאומרים ראובן. ראובן וגד טוענים שהם ניסו להשאיר אותה ארץ מחוברת, כן? אנחנו בזה שיש לנו איזושהי אחיזה שם, כן? אז אנחנו נשארים חלק ממכם. עם ישראל הבין את זה כמובן הפוך. עם ישראל הבין שהם לא בונים אצלם, כי הם בעצם חושבים שהארץ שלהם נטמעה, היא נפרדת וכו'. אז זה בעצם הוויכוח על המזבח. יש באמת, אולי אפשר גם להשאיר עוד כמה השאות כאן לסיפור של פילגש בגבעה, יש פה הרבה השאות באמת, אבל בפחות או יותר אותו דבר ששבט אחד עושה, שבט אחד, שני שבטים שעושים איזשהו דין לעצמם ועלול להיגמר, הרי זה לא, הרי זה לא רחוק ממה שקרה פילגש בגבעה, כולם מתקבצים על שבט אחד, שני שבטים רוצים להילחם בה, באמת.
למה זה תקופה של הזקנים?
מה?
למה
אני אומר שזה תקופה של הזקנים? כי רואים שיש פה ההנהגה היא פנחס, ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל.
בימים ההם לא היה
פגש בגבעה. כן, אבל גם שם זה פנחס. נכון? בפילג יש בגבעה. חזל לא, וחזל זה בוודאי.
זה היה מוקדם.
נכון? כן.
ראי בימים ההם בין מלך אין בישראל. תקופת השופטים.
ופנחס בן עזר ונהרון עומד לפניו בימים ההם למור. כן, עשו פרק כ' פסוק כ"ט. מפורש. זה תקופת פנחס, כבר לא תקופת אלעזר. כן, זו תקופה מאוד קרובה, שני סיפורים מאוד מאוד דומים.
זה פסוק.
פרק ת', פסוק כ"ה.
הרב, איך זה קשור לשבט שמעון למדיינים, מה יש להם?
שמעתי להגיד איפה המזבח נמצא, אז כן, מה?
מה? איך הסיבה שבה בין שבט שמעון לבין הזנות שהיה במדיין, איזה זה קשור?
הקשר הוא ששמעון וראובן וגד הם שבטים קרובים. הם מאותו מחנה. ופעם שעברה, רוב המחלת היה של שבט אחד.
כאילו... הסכימו לעצמם לחתור.
והם עשו, כן, שלוש שבט אחד, שעשה לעצמו דין.
עכשיו,
לכאורה, זה מה שהם מבינים, זה מתחיל במזבח נפרד.
לא, שבט שמעון באמת זה מה שהם, כאילו, תיארו לעצמם לזנות ולתת
להגיד. לא, אז דיברנו על זה, שבט שמעון זה איזשהו סוג של, כן, נטייה לזנות שהייתה בו. דיברנו על זה. אז איפה המזבח? כן, שכחתי להגיד. אז כבר דיברנו בזה כמה פעמים, שאדם זלטל מצא כמה מתחמי, מתחמי גלגל. זה אחד מהם, יש מתחם כזה ליד הקיבוץ שנקרא גלגל. איפה הקיבוץ הזה נמצא? מתחת לסרטבה. ליד קיבוץ בין גלגל למסועה יש מתחם כזה, מתחם אפשר ללכת לשם רגלית.
לפצאל?
כן, טיפה צפונית לפצאל. יישוב שנקרא גלגל, אולי לכן הוא גם נקרא גלגל, מתחת למסועה שנקראת, למה אני קורא למסועה מסועה? לסרדבה, היום מדיקים מסועות, ממש מתחת לסרדבה, מתחם גלגל, שבתוכו גם אתר, אזור, אתר מקודש כנראה, בתוך המתחם הזה, העגול, בצורת כף רגל, כמו כל שאר המתחמים שהוא מצא, עם מזבח, בתוכו. גלילות הירדן, עבר הירדן המערבי, בדיוק ערבות מואב שעם ישראל נכנס, ייתכן מאוד שהם לא ממציאים פה איזה מקום מקודש אפילו, הרי כל 14 שנות הכיבוש, כל 7 שנות הכיבוש, ארון ומחנה ישראל נמצאים שם באזור, ושם נמצא המזבח, רק אחרי שמעבירים את זה לשילה, הם עוברים משילה כשהם עוברים בדרך, או אחרי, לא משנה, מקימים שם מחדש את המתחם, באיזשהו מקום זה מחזיר את עם ישראל, באיזשהו מקום זה אומר, מבטל את שילה, את המעבר לשילה, הנה אנחנו מחזירים את זה למקום המקודש שהיה פה למטה, זה מעורר כמובן את כל עם ישראל, כאילו הם יוצאים נגד ההסכמה והמרכזיות, כן, שילה, במקרה הזה, ואחר כך ירושלים וכו', וזה בעצם הביא את הרי. אז יש שם, ייתכן שזה זה, אני לא יודע אם זה זה, אבל ייתכן שזה היו כאלה שניסו לחפש את זה בעבר הירדן המזרחי, בכל מיני מקומות, מצאו מזבח בסוכות, מה שנקרא דיר אללה, שזה בצד השני של הירדן, מצאו שם מזבח, כל מיני מקומות. לדעתי פשט הפסוקים, כן, יש מאמר מאוד מעניין של יואל אליצור על המילה מול. אז הוא לא כותב איפה זה, אבל הוא כן גם טוען שזה מול הכוונה בעבר הזה. בעצם פרשנות מאוד דומה. הוא לא נותן הצעת זיהוי, אבל הוא כן... זה תכן מאוד שזה באותו אתר שמצא זרטל. תכן פחות על... הרי לא מזה אנחנו נבנים, אם זה שמה או... נבנים טיפה ימינה, טיפה שמאל. אבל איפשהו בצד שלנו. נעצור בזה. אני מזכיר שהמזבח בגלגל הוא נבנה מאבנים שהיו בתוך הירדן, כן? שזה מבטא את עמידת השם בתוך הירדן שמאחדת את שני הצדדים, זה מה שדיברנו. ולכן הם בונים דווקא שם, דווקא המזבח הזה מבטא אותם נקודת האחדות של שני חלקי הירדן לדעתם. לא כמו שהבינה את זה.